הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בסוגיית שונא מתנות יחיה, שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמת ברטה בתאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. אומר שלמה המלך בספר משלי, אוכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנות יחיה. אוכר ביתו האדם שהוא מגיע אל תכלית החמדה ורוצה עוד ועוד, בסוף אומר המצודה דוד, יאבד את הכל, אוכר ביתו, בוצע בצע. אבל מצד שני, שונא מתנות, הוא יחיה. אומר רש"י, שונא מתנות יחיה, היות שהוא שונא מתנות, כל שכן שהוא שונא את הגזל. על ידי כך שהאדם מרחיק את עצמו, שאינו רוצה לקבל מתנות, הוא מרחיק מעצמו את היכולת להגיע לידי גזל. שונא מתנות יחיה, בגלל שאת המתנה הוא שונא, כל שכן שאל הגזל הוא לא יתקרב. רבינו יונה כתב, ברגע שהאדם הוא שונא מתנות, באופן טבעי הוא לא יתחנף אל אנשים לא ראויים בשביל לקבל מהם. זה גדר להרחקת החמדה, וזה מציל ממוקשי החנופה, כך אומר רבינו יונה. המצודו דוד כותב, כשהאדם הוא שונא את המתנות, הוא מתרגל לבטוח בהשם. וכך כתב רבינו בחיי, האדם שם את ביטחונו בהשם, ולכן הוא שונא מתנות. כי מי שאוהב מתנות, הוא זה שאוהב יותר ויותר, החמדה נטועה בליבו, אבל מי ששונא מתנות, הוא עקר מליבו את החמדה, ולכן אמר, יחיה, כי הוא בוטח בהשם, שהקדוש ברוך הוא יספק לו את מה שצריך לקבל. הגמרא, במסכת סוטה בדף ממזיין, אומרת משרבו צרי העין, כלומר הם לא נותנים לאחרים מהממון שלהם, המבט שלהם צר, הם רואים אך ורק את עצמם, את הצרכים שלהם, משרבו צרי העין, רבו מאמצי הלב וקופצי ידיים מלהלוות, פחות ופחות אנשים מלווים את כספם, ישנה אווירה של צרות עין. אומרת הגמרא, משרבו תלמידים שהם זכוכי הלב, כלומר הם לא מתאים את אוזנם לשמוע את דברי הרב שלהם, אלא הם סומכים אך ורק על בינתם, כפי שאומר רש"י, רבו מחלוקת בישראל, משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו את רבותיהם כל צורכם, שימוש תלמידי חכמים, הכוונה היא ללמוד מהחכמים את טעמי הדברים, זה הבסיס ללימוד התורה, התורה שבעל פה לאמיתתה, ותלמיד חכם שלא משמש תלמידי חכמים כפי הצורך, גם אם הוא יודע את הדינים שמפורשים, יכול לטעות בטעם, וכך יבוא לטעות בדין. משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו את רבותיהם כל צורכם, רבו מחלוקות בישראל. וכך המשנה מביאה עוד ועוד דוגמאות של משרבו, סוג מסוים של בני אדם ומהי ההשפעם. ואחד מהדברים שרלוונטיים למה שאנחנו עוסקים, אומרת הגמרא בסוטה ממזיין, מי שרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים, כלומר החיים של בני האדם נתקצרו השנים, כמו שכתוב ושונא מתנות יחיה, מי שאוהב את המתנות לא זוכה לאריכות ימים. מי שבוטח בריבונו של עולם ולא מבקש מתנות מבני האדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד חיים, שזה דבר שבני האדם לא יכולים לתת, ורק הקדוש ברוך הוא. אז למדנו שצריך לשנוא את המתנות, למדנו שזה מבטא את הביטחון בהשם, למדנו שזה מרחיק את החמדה מהאדם, למדנו שזה מרחיק את האדם מהגזל, למדנו ששונא מתנות הוא בוטח בהשם ולכן הוא יחיה. אבל אנחנו רוצים לשאול איך זה הגיע אברהם אבינו למצרים וחשש שהמצרים יהרגו אותו כדי לקחת את שרה אשתו. אמר לה, אם רינה אחותי את, למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אומר רשי, יתנו לי מתנות. כלומר שאברהם אבינו לא ראה שום פסול בקבלת מתנות ממלך מצרים. וכך גם כן לאחר מכן הוא קיבל מתנות מאבי מלך, כמו שכתוב בספר בראשית, ויקח אבי מלך צון ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם, והוא גם השיב לו את שרה אשתו. ואמרו רבותינו בפרקי דרבי אליעזר, בפרק ט"ז, אליעזר עבד אברהם, מהיכן הוא ניתן לאברהם אבינו? לקח נמרוד עבדו אליעזר ונתנו לאברהם עבד עולם. ממשיך שם בפרקי דרבי אליעזר, כשגמל חסד ליצחק ועשה את השידוך בין יצחק לבין רבקה, הוציאו לחירות ונתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה וקיים אותו למלך, והוא עוג מלך הבשן. ובשביל להבין את הדברים כראוי, נעזר בעזרת השם בגמרא מסכת ברכות בדף י' עמוד ב'. אומרת הגמרא, מי שרוצה להנות מכספם של אחרים, ממתנותיהם של אחרים, יהנה כמו אלישע. אלישע נהג להתארח אצל האישה השונמית, ושאינו רוצה להנות משל אחרים, אל יהנה כמו שמואל הרמתי, שמואל הנביא שלא רצה להנות מאחרים. מי שרוצה להנות מאחרים יהנה כמו אלישע. והמאירי כותב שלמרות שמותר לקבל חסדים ממישהו אחר, בכל זאת צריכים להקפיד להחזיר לו טובה. רב צדוק הכהן מלובלין כותב שלכן חקר אלישע את צורכי האישה והתפלל עליה שהיא תיפקד בבן. הרמב״ם בפירוש המשניות לפרקי אבות פרק ד' אומר שהגמרא לכאורה סותרת את המשנה פרקי אבות שאומרת שאסור ליהנות מכתרה של תורה. אומר הרמב״ם, האיסור להשתמש בתורה כדי להתפרנס בה באופן קבוע, כרדום לחפור בה, זה לא. אבל המשנה מדברת על קבלת טובות מדי פעם וזה מותר. והמהרש"א מקשה על הגמרא, הרי כתוב ושונא מתנות יחיה, שמזה למדו חז"ל לא ליהנות מהאחרים, אלא הוא מתרץ המהרש"א שהכוונה כאן היא להתיר לעובר דרך ליהנות משל אחרים, אפילו אם הוא עצמו עשיר, כי עובר דרך נקרא כמו אני, כי בדרך כלל אין לו את הצרכים הנחוצים לו. רב צדוק הכהן מלובלין מוסיף ואומר, האיסור לקחת מתנות לא חל על מתנות שהתורה מחייבת לתת, כמו צדקה לעניים, כמו לתמוך בתלמידי חכמים. לכן מותר לתלמידי חכמים לקבל מאחרים, כי יש חיוב לתמוך בתלמידי חכמים. מצד אחד, הרוצה להנות יהנה כמו אלישע, ושאינו רוצה להנות אל יהנה כמו שמואל הרמתי, שלא רצה להנות מאחרים ולהתארח אצלם. כך כתוב בספר שמואל, אחרי שמתארים את המסע שלו לשפוט את עם ישראל בערים שלהם, כמו שכתוב והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ואז ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. ותשובתו הרמתה, הוא היה חוזר אל המקום שממנו הוא בא. ומה המילים כי שם ביתו? אמר רבי יוחנן שהמילים האלה הם באות לומר שכל מקום שהלך שם ביתו אמו. הוא היה מביא איתו את האוהל, את כלי התשמי של הבית שלו. מכאן ששמואל לא היה מתארח אצל אחרים, כל זה כדי לא להנות מהאחרים. אז אם כן, מצינו מקרים שבהם כן יכול התלמיד חכם, הצדיק, לקבל מתנות מהאחרים. וכך זה לגבי אברהם אבינו שקיבל מתנות מפרעו מלך מצרים. בספתי חכמים כתב שמתנה מרובה, על זה נאמר, שונא מתנות יחיה, אבל על מתנה מועטת לא נאמר כך. עוד מופיע בספתי חכמים, מה שאברהם אבינו לקח מפרעו הרבה כסף, מכיוון שכאשר אברהם אבינו היה בדרכו למצרים, בדרך לא היה לו איך לשלם לכל מי שיחסן אותו, כל מי שקיבל אותו, לכל בתי המלון שהיו בדרך. ולכן כשהוא חזר, הוא פרה הקפותיו, הוא פרה את כל החובות שלו. אבל הוא היה צריך כסף בשביל זה. מאיכן היה הכסף? ממה שפרעו שילם לו, ולכן היה מוכן לקבל. למה? לא כי הוא רצה את הכסף לעצמו, אלא בשביל שיוכל לשלם לכל מי שהתחייב אליו בדרכו. מורן הרב אליושיב, הוא שואל, למה אברהם אבינו הסכים לקחת מתנות מפרעו? לגבי מלך סדום, סירב אברהם אבינו לקחת מחוד ועצרוך נעל? למה? שלא יאמר מלך סדום, אני השארתי את אברהם. הרי גם פרעו יכול לומר את אותו דבר. ולמה כשפרעו לקח את שרה, נתן לאברהם מתנות בעבורם, וכשאבי מלך לקח את שרה, לא טרח לתת לאברהם שום דבר תמורתה. ומה שנתן אחרי ששילח אותה, זה היה כפיצוי על העוול שגרם לו. אלא, אמר מורן הרב אליושיב, כששמואל הנביא מבקש להסביר לעם את משמעות הבקשה שלהם, שים לנו מלך. העם מבקש, שים לנו מלך. מפרט שמואל באוזניהם, מהו משפט המלך כלפי העם? הם הזכויות שיש למלך? ויומר, שמואל אומר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. דו לכם, לאיפה אתם נכנסים? את בניכם? ייקח. את בנותיכם? ייקח. אם כך הם פני הדברים, אברהם הלך להשתקע בגרר, כתוב ויגור בגרר. אם כך, מותר היה להביא מלך לקחת את שרה, אחרי שאמר אברהם אחותי היא. הוא לא צריך להתנצל על כך אבי מלך, הוא לא צריך לתת שום תמורה על כך, בגלל שאברהם אבינו הלך לגור בגרר, ואומר שמואל הנביא לעם, דו לכם, אתם יודעים מה זה מלך? שמואל א' פרק ח', וזה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם, ייקח, את בנותיכם, ייקח. זה מה שהוא יכול לעשות, ואם אומר אברהם לאבי מלך, אחותי, ואברהם הולך להשתקע בגרר, לא צריך אבי מלך להתנצל על כך, וודאי לא לתת שום תמורה, זוהי הזכות שלו כמלך. אבל מצד שני, במעשה של פרעו, הרי היה רעב בארץ, אברהם ירד לשם רק באופן ארעי, כדי להתקיים, לחיות, ומיד כשהסתיים הרעב בארץ, בארץ כנען יחזור לארץ. לפי זה, לא היה אברהם תחת ממלכתו של פרעו. אם כך, לקיחת שרה היא מעשה של גזילה, חוצפה. לכן ראה פרעו צורך לפצות אותו, את אברהם אבינו במתנות רבות. לפי זה מובן למה אברהם סירב לקחת מתנות ממלך סדום, ומפרעו הוא כן לקח. מה שנתן פרעו, זה לא היה בגדר מתנת חינם, אלא תמורה ותשלום על שלקח את שרה שלא כדין. עוד מופיע בספתי חכמים הסבר נהדר, למה אמר אברהם אבינו, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. לכאורה, אברהם אבינו מתחיל עם בקשה קצת משונה. הוא לא דואג לה, הוא דואג לעצמו. אמרינה אחותי את, כל זה למה? בשביל שיהיה לי כסף, למען ייטב לי בעבורך. אלא מבואר בספתי חכמים רעיון נהדר. אברהם אבינו ידע שאם הוא יאמר שהוא בעלה, יארגו אותו. אם והיה ושרה לא תאמר כלום, כלומר היא לא תאמר שזה אחיה, אף אחד לא מתכוון לשאול אותה מי זה הבן אדם הזה. פשוט כולם ישארו שזה בעלה ויארגו אותו בכל אופן. אם כן יוצא, אם ישאלו אותה והיא תאמר זה בעלה, יארגו אותו. אבל מה שסביר להניח יהיה שבכלל אף אחד לא הולך לשאול מי זה הבן אדם הזה ויארגו אותו בבת אחת. כי יחשבו שזה בעלה ועל בסיס ההשערה הזו כבר יארגו את אברהם אבינו. ולכן אמר אברהם אבינו, אל תחכי שישאלו אותך מי אני, כי לא הולכים לשאול אותך. את תזמי מעצמך ותאמרי, זה אח שלי. ואם ישאלו אותך, מה את מספרת זה אח שלך? זה לא מעניין אותנו, זה לא חשוב לנו לדעת. מיד תאמרי, אומר לכם, זה אח שלי והוא רוצה הרבה כסף. כלומר, את תאמרי שאני אח שלך, וכל זה למה? כי אני רוצה כסף. אם סתם תאמרי אני אח שלך, אנשים יגידו, מה פתאום היא מתחילה עם איזושהי הצהרה שהבן אדם הזה זה אח שלה? אולי זה בעלה, לכן נהרוג אותו. ולכן, היות והיא הייתה צריכה לאיזשהו תירוץ להסביר למה היא אומרת שזה אח שלה, הוא אמר לה, תאמרי להם, זה אח שלו והוא רוצה כסף. יתנו, לא יתנו, זה כבר לא משנה. העיקר שהם יתייחסו אליו כאל אח, ואיך הם יאמינו שהוא באמת אח שלה, על ידי כך שהיא תיתן איזשהו הסבר מסוים למה היא התחילה לומר שזה אח שלה. כי הם לא עתידים לשאול אותה, הם מראש ישערו שזה בעלה, ולכן מיד יארגו אותו. לכן היא תצטרך לומר, מי יוזמתה זה אחי. אבל לומר זה אחי לבד, זה עצמו מעורר חשד. ולכן תאמר, זה אח שלי והוא רוצה כסף. אולי לא ייתנו שום כסף, אבל יש כבר הסבר למה היא אמרה שזה אח שלה. אחרי שיש הסבר למה היא אמרה שזה אח שלה, אז האמרה, זה אחי, האמרה הזו מובנת יותר. אם זה מובן יותר, אז יקבלו את מה שהיא אומרת, שזה אכן אח שלה, ולכן לא יארגו אותו. אם כן, לא שהוא חיפש את הכסף, אלא כל מה שהוא אמר, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, כלומר, הלמען זה למה תאמרי שאת אחותי, לא למה יהיה לי כסף, לא מה אני ארוויח מבחינה כלכלית, מזה שתאמרי שאני אח שלך, אלא למה בכלל את יכולה לפתוח בכזו שיחה ולומר זה אח שלי? תאמרי, למה אמרתי שזה אח שלי? כי הוא רוצה כסף. אז אם כן, כוונתו בכלל לא הייתה לקבל מתנות. הסבר נהדר שמופיע בספתי חכמים. הסבר נוסף מופיע בספורנו. היות שרצה אברהם אבינו לעכב את לקיחת שרה על ידי אחד מהמצרים, אמר תאמרי שאני אח שלך, ואז ידעו שצריך קודם כל לתת כסף למשפחת המוצא של אותה אישה, ובינתיים יהיה מסע ומתן, בינתיים נדבר כמה ייתנו, איך ייתנו, ננסה בינתיים להציל את עצמנו, יעבור הזמן ואולי כך נוכל להינצל. הסבר נוספת שמובאת בספרי המוסר והחסידות, רצה אברהם אבינו שיאמרו שהוא אח של שרה והוא רוצה כסף. אנשים יבינו שלאדם הזה יש דרישות. לאדם שיש דרישות לא פעם מתנהגים בצורה מכובדת. אם יכבדו אותו, אז גם אם בסוף הוא לא יקבל את הכסף, לפחות תיתנו לו במה. ואם כך, אז הוא יוכל לדבר על השם, אמונה בהשם, שזוהי המטרה של אברהם ושרה. אז ראינו מספר הסברים לגבי אברהם אבינו, ועדיין נרצה להעמיק בהגדרה מתי שונא מתנות יחיה, מתי יהיה מותר לקבל מתנה, מה המהות של שונא מתנות יחיה. ראינו שיש ראשונים כמו רשי שכתב בפירוש הפסוק בספר משלי למה שונא מתנות יחיה, היות שהוא שונא מתנות הוא מתרחק מלקבל דברים מהאנשים האחרים, ולכן האדם הזה התרחק מן הגזל. האדם הזה, לפי רבנו יונה, התרחק מן המידה של חמדה, מה שיציל אותו מן החנופה. לפי רשי ורבנו יונה ראינו ששונא מתנות יחיה זה מעין גדר וסייג, על מנת שהאדם לא יגיע לגזל, לחנופה. לכן כתוב בשלוחן ערוך, מידת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שייתן לו די מחסורו, שנאמר, שונא מתנות, יחיה. חושן משפט, סימן, ריש ממתת. והסמה כתב, שדרך בני האדם להיות להוטים אחרי ממון, כסף. למה? כדי להחיות את נפשם. ואז האדם שלהוט אחרי הכסף, כל זה כדי להחיות את נפשו, צריך לא פעם להתחנף לבריות, ואז הוא לא יוכיח אותם על מעשיהם הרעים. היות שהוא לא יוכיח אותם, הם יחשבו שניחא לי, נוח לו, ובכך הוא, כמו היינו אומרים, נותן להם אישור למעשיהם השליליים. ובדרישה הסביר רעיון נהדר, וזה קשור לאברהם אבינו. אברהם אבינו אומר שהוא רוצה לקבל מתנות למען ייטב לי בעבורך. למה הוא עשה את זה? למה הוא מסר את שרה בשביל לקבל את הכסף? התשובה היא, בשביל להציל אותה. איך? על ידי כך שכולם יפנו אליו, וכל אחד יציע יותר ויותר כסף, תהיה תחרות על שרה. ולכן הם ייצרו תחרות בינם לבין עצמם. התחרות הזאת תגדיל את כבודי, וזה יעזור לי לשמור עלייך. ובכך אנחנו שומרים עלייך ולא ניתן אותך לאף אחד. ועד רבה כך הוא מציל אותם מאיסור. אבל בשאר מקרים האדם לא ישתמש במתנות שמקבל מאחרים, וכל זה למה? כיוון שמרגיל את נפשו למתנות, לחמדת הממון. ואם מרגיל את עצמו לחמדת הממון, יכול רחמנא ליצלן להגיע לידי גזל, או להתחנף לרשעים, או לא למחות במי שראוי למחות בו. במילים אחרות, הבעיה היא לא בעצם קבלת המתנה, אלא זה סייג, זה גדר בשבילו להגיע לגזל, לחמדה, לחנופה, כדי שיוכל לקיים מצווה תוכחה. לכן אומר שלמה המלך, שונא מתנות יחיה. אבל בפירוש מצודות דוד כתב שהשונא מתנות יישען על ריבונו של עולם, שייתן לו די מחסורו. וכך משמע בדברי השולחן ערוך, שכתב, מדעת חסידות לא לקבל מתנה משום אדם, אלא לבטוח בהשם. כלומר, שונא מתנות יחיה, זה לא רק בשביל להרחיק את האדם מן החמדה, מן הגזל וכדומה, אלא בעצם קבלת המתנה יש חיסרון. מהו החיסרון? שהוא בוטח בנותן המתנה ולא בריבונו של עולם. ובכך בספר דברי שלום הסביר את המחלוקת בין אלישע לבין שמואל. אלישע סבר מה שכתוב ושונא מתנות יחיה, כי זה סייג שאדם לא יגיע לידי גזל, חמדם. כי בעצם זה שאדם מקבל מתנה עם מישהו אחר, בזה אין חיסרון, ובזה הוא לא פוגע בביטחון שלו בריבונו של עולם. ובזה עצמו רואה את יד השם שנעזר על ידי אחרים, שהם אלה השלוחים הטובים של ריבונו של עולם. ולכן הרוצה ליהנות, יהנה כאלישע. נתנו לו להשתמש במיטה, כיסא, שולחן, אבל אין בזה חמדה רבה מדי, אין בזה הענקה גדולה מדי. ולכן יכול לקבל אם והיה, וזה לא יגרום לאדם לרצות עוד ועוד, להביא אותו לידי גזל, למנוע ממנו מלמחות כאשר צריך למחות. זוהי דעתו של אלישע. אבל שמואל הנביא סובר ששונא מתנות יחיה, זה בגלל מידת הביטחון. ברגע שאדם מקבל מבן אדם, הוא מרגיל את עצמו לבטוח בנדיבים, לא בריבונו של עולם. ובין כל הטעמים האלה יש כמה וכמה נפקמינות. לדוגמה, אם אדם מקבל מתנה אבל הוא לא יודע מי השולח, אם נאמר שעיקר הטעם למה אדם צריך להיות בבחינת ושונא מתנות יחיה, בגלל שאם הוא מקבל מתנות הוא מתחיל להתחנף לנותן המתנה, הוא מתחיל לקבל אותו יותר מדי ולא למחות מתי שצריך למחות, אם צריך למחות, ואז הוא לא יוכיח אותו, ולכן שונא מתנות יחיה. אבל אם מדובר במקרה שאנחנו לא יודעים מי שלח את המתנה, לכאורה אין לחשוש לכך. אבל אם נאמר שאנחנו חוששים שאם והיה ואדם יתרגל למתנות ולא יתקיים בו ושונא מתנות יחיה, אז הוא יתחיל להגיע לחמדה, לגזל, או הוא ימנע מחיזוק הביטחון שלו בהשם. מהטעמים האלה, לקבל מתנה ממי שלא מכירים, זו עדיין בעיה. עוד מצינו נפקמינה מעניינת. האם מותר לאדם לקחת מתנות ממפעלים וחברות ששולחים מוצרים. לכאורה, אם הבעיה שצריך להוכיח לפעמים את בני האדם, מצווה תוכח תוכח, ולא נעים להוכיח את מי שמקבלים ממנו מתנות, אם כן, ממפעלים, מחברות ששולחים מוצרים למתנה, לא מצוי שיכול להוכיח אותם, ולכן לכאורה אפשר להתיר לקבל את המתנה, כי הטעם של מצוות תוכחה, שלא תעשה כראוי אותה מצווה, מצוות התוכחה, זה לא שייך לגבי מפעלים וחברות ששולחים את המוצרים שלהם למתנה. בספר שושנת העמקים הוא דן בנושא של הורים שנולדו להם שלישייה, יכולים לשלוח מכתב בקשה למפעלים שונים בצירוף אישור בית החולים ויקבלו מתנות, חיתולים, מזון לתינוקות, בגדי ילדים. האם נאמר עליהם ושונא מתנות יחיה? אז אסמה בחושן משפט אמר, שונא מתנות יחיה, כי דרך בני האדם להיות להוטים אחרי הממון, ואז האדם מחניף לבריות, לא מוכיח אותם על המעשים הרעים, ולפי ההסבר הזה, היות שלא מכירים את בעלי המפעלים, בכל אופן, אין כאן עניין של חנופה, ועד רבה, המפעלים האלה זוכים להטבות מהממשלה, בעקבות המתנות שהם נותנים. אם כן לכאורה, יהיה אפשר לקבל? אבל לפי הטעמים של ושונא מתנות יחיה, זה בשביל לחזק את הביטחון בהשם, כאן ישנה שאלה האם כן או לא לקבל את המתנה. אם נסבור כאלישע או כשמואל, לפי איך שהסביר בספר דברי שלום, אלישע אומר שכל הנושא של ושונא מתנות יחיה, הכוונה היא רק גדר וסייע כדי שהאדם לא יגיע לעבירות התלויות בממון. אבל כל זה לא שייך במתנה מי שלא מכירים או ממפעלים אלה ואחרים. אבל הוא הסביר שם את דברי שמואל הנביא, שמה שאמר שהוא לא מעוניין לקבל מתנות בגלל שהוא רוצה רק לבטוח בהשם, זה שייך בכל מצב, גם כאשר לא מכיר את נותן המתנה. וכאן אפשר אולי להוסיף, ישנה עוד מעלה בשונא מתנות יחיה. אומרת המשנה פרקי אבות פרק ב' יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. למה? כי ברגע שהאדם הוא גם לומד תורה וגם עוסק בדרך ארץ, המסחר והעבודה, כפי שחלק מהמפרשים מסבירים בנושא המשנה הזו, שניהם יחד הם משכחים את האבון. למה? כיוון שליבו של האדם לא פנוי למחשבת האבון. אומר רבי עובדיה עם ברטנורה, התורה והדרך ארץ גם יחד היא משכחת את האבון. למה? היות שהתורה מתש את כוחו של אדם. תורה, כשלומדים אותה כמו שצריך, בעיון, אז היא מתש את כוחו של אדם. כך נאמר בגמרא סנהדרין חפ"ו. לכן התורה נקראת תושייה, מתשת כוחו של אדם. הגמרא במסכת נדרים בדף ממתת אומרת שכל יום מימות השנה אנחנו מתפללים על החולים בתפילת רופא חולי עמו ישראל. ואמר רבה, מי הם החולים שעליהם אנחנו מתפללים? יש חולים רגילים, יש חולים שמלבד החולי שלהם הנפש לא יכולה לשאת את החולי, ויש את רבנן, אלה תלמידי חכמים שבגלל רוב הלימוד הם נעשים חלשים, עייפים, וכשכוחם תשוש לא יכולים להרער בעבירה. וזה הכוח הגדול של התורה להרחיק את האדם מן העבירה. וגם המלאכה עלה נאמר שהיא מתישה את האדם, יגיע כפיך כי תאכל. היגיעה הזו היא יכולה לשבר את הגוף, ובכך מתבטל היצר הרע מהאדם. וגם רבנו יונה כתב, כל זמן שהאדם הוא דשן, הוא שמן, הוא יתקרב אל העבירה, וכאשר הוא יהיה עסוק, הוא יהיה עסוק בתורתו או במלאכתו, והתרחק מן העבירה. בוודאי שהתורה היא העיקר, כמו שאמרו רבותינו, כל תורה שאין אימה מלאכה, סופה בטלה. התורה היא העיקר. המלאכה היא רק מתלוות אל התורה. הגמרא מסכת ברכות בדף למדי אומרת, דורות ראשונים עשו תורתם קבע, את המלאכה עשו ארעי. וגם מצינו שאחד מ... 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, מיעוט דרך ארץ. התורה עיקר ודרך ארץ, המלאכה, הסחורה, האומנות, זה התפל. אז כתוב במשנה יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וככה האדם הוא שונא את המתנות מכיוון שהוא מתפרנס מהמלאכה שלו. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה כתב, כל המשים ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חיל השם וביזה את התורה, הוא מכבה את מאור הדעת, הוא גורם רעה לעצמו ונוטל את חייו מהעולם הבא. יחד עם זאת, לדינה, להלכה, כתבו הפוסקים, פוסקים רבים דנו בסוגיה המפורסמת, מופיע בביור הלכה סימן קוף נון וב. מי שמחליט ללמוד תורה, לאדם כזה אין חשש שילמד תורה ולא יעשה מלאכת כפיים, אלא יתפרנס מאחרים, אברכים. מה שנאמר במשנה יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, זה נאמר לכלל העולם. למי שלא החליט לשאת את עול התורה בשגרת היום-יום. לא משנה מה תהיה הסיבה, אפילו אם הסיבה היא הנכונה ביותר, המוצדקת ביותר, אפילו אם זה תפקידו בעולם. לא ממקום שיפוטי שקובע טוב, לא טוב, ברגע שאדם יש בו מלאכה, מלאכת כפיים, כל עבודה איזה שלא תהיה, ההדרכה בשבילו היא יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. שהרי לא כולם יכולים להגיע למדרגה, להיות עסוקים רק בתורה, לבדם. אבל לגבי אלה שמחליטים להיות עסוקים אך ורק בתורה, אין בזה איסור. אומר רבי יור הלכה, הרי כולם מכירים את הסכם יששכר וזבולון. בעצם זה שהתורה עצמה קבעה את ההסכם הזה, יששכר וזבולון, מוכח מכאן שמותר לאדם לעסוק אך ורק בתורה ולהתפרנס מאחרים. זה כלל שהתורה עצמה כתבה את זה, יששכר וזבולון. הלבוש כתב ביורה דעה סימן ריש מם וב. כל חכמי הדור חלקו על הרמב״ם והבאים אחריו חלקו על דעתו. כך כתב האור החיים, מופיע באגרות משה, מופיע בשו"ת יביע עומר, שמותר ומצווה לעסוק בתורה בתמידות ולהתפרנס מהציבור. וזו לא רק מצווה לאברך, אלא מצווה לציבור לתמוך בלומדי התורה. ומופיע הדבר בשלוחן ערוך סימן ריש מם וב ביורה דעה, הלכות תלמוד תורה. שאדם לא ייתן שינה לעיניו, לא ייתן תנומה לאף אפיו, לא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד, כי מי שמעלה מחשבה זו בליבו לא זוכה לכתרה של תורה, אלא יעשה תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, ימעט בעסק, יעסוק בתורה, יסיר את תענוגי הזמן מליבו, יעשה מלאכה כל יום כדי חייו, ואז יעסוק בתורה. אחרי שהרמו מביא את דברי הרמב״ם, מביא הרמו כל מיני דוגמאות למי שיכול לקבל את פרנסתו מידי הציבור והוא יעסוק בתורה. וכך אמרו רבותינו בגמרא מסכת כתובות, כל מי שמביא דורון לחכם כאילו מקריב ביקורים. וכך מופיע שם בשח, שלא כמו הרמב״ם, אלא זוהי תקופה של עת לעשות להשם הפרו תורתך, ויות שיש חשש שהתורה תשתכח, לכן חובה להחזיק את תלמידי החכמים, את האברכים, שילמדו תורה, ובכך התורה תיקבע בליבותיהם של הלומדים, ובלב כל העם. ומהמקום הזה נחזור אל מה שהתחלנו. הוא שונא מתנות יחיה, מכיוון שברגע שהוא מקבל עוד ועוד מתנות, הוא מרגיל את עצמו לסמוח על הנדיבים ולא על ריבונו של עולם. כתוב בספר בראשית שהאחים של יוסף לקחו את כותונת יוסף, הם שחטו שעיר עזים, הם טבלו את הכותונת בדם. ובספר ביקורי אביו הוא שואל למה הוצרכו השבטים לעשות כך. הרי אם והיה ויוסף לא היה חוזר לביתו, אחרי יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, היה מבין יעקב שמשהו קרה עם יוסף. מן הסתם, לבד הוא יבין שחיה רעה אכלה אותו, טרפה אותו, כמו שהוא עצמו בסוף הבין כשהוא ראה את כתונת הבן שלו, ואמר שחיה רעה אכלה אותו, טרוף, טורף יוסף. למה היו צריכים האחים להטביל את הבגד של יוסף, את אותה כותונת, בדם? כותב בספר ביקורי אביו רעיון נהדר, אם לא היו עושים ככה שבטים, היו רק מעלימים מיעקב אבינו את מקומו של יוסף, היה יעקב אבינו שם את מבטחו בהשם, והיה מאמין בריבונו של עולם, שעוד יגיע הזמן והרגע שישוב יוסף לביתו. ואמרו חז"ל בגמרא מסכת ברכות בדף י', אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, יתפלל ויבקש מריבונו של עולם, יבטח בבעל הרחמים, מי שמשליך את יהבו ובוטח בהשם בכל תוקף, ובכל מצב שיסייע לו, יזכה לראות בעיניו, שהקדוש ברוך הוא יסייע לו, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, אשרי מי שכל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, התקווה שלו רק על ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא ייתן מענה לביטחון הזה. אם יעקב אבינו היה בוטח בהשם, שעוד יחזור יוסף, על ידי הביטחון החזק היה זוכה לראות את יוסף. כי בביטחון גדול יכול האדם להשיג עזרה מהשמיים למעלה עם מה שהוא מאמין שיכול לקבל. לכן רצו האחים לייאש את יעקב אבינו ממידת הביטחון. לכן הביאו לפניו כתונת פסים שהיא מוכתמת בדם, כדי שיחשוב שנפטר יוסף, ממילא התייאש מלהאמין שעוד ישוב אליו לביתו. על אותו משקל כתב החתם סופר בדרשות פרשת זכור דברים נהדרים. אומר המדרש, בגלל שלבש יעקב שק ואפר, לכן הוצריכו בניו בימי מרדכי ללבוש שק ואפר. לכאורה, למה הוא נהנה של לבישת שק ואפר? הרי מדרך בשר ודם להתאבל על המת, כך היה ראוי לכאורה לעשות. כשמגיעה הבשורה הנוראה שנטרף יוסף, יוסף הוא בן הזקונים של יעקב אבינו. נפשו של יעקב הייתה קשורה בנפשו של יוסף. מה רע כל כך שהוא לבש שק ואפר? אלא, אומר דוד המלך בספר תהילים, בפרק כ"ב, למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד, קהילי, קהילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שעגתי, ריבונו של עולם, למה אתה רחוק ממני? אלוקיי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. אני קורא גם ביום וגם בלילה, ללא שום דומיה, ללא שום הפסקה, אני לא מפסיק מלפנות אליך, ריבונו של עולם, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה שאדם עוד ועוד שואג ומתעונן בשברון לב והוא לובש שק ואפר. וזה לשון קודשו של החתם סופר, שסבלון אחד עושה יותר מכמה תפילות. סבלון אחד, מה הכוונה סבלון? מלשון לסבול, לשאת, לקבל. לכן צירבה אסתר להתלבש בשק ואפר, וכך רצתה גם שמרדכי יעשה, והיא עשתה בדיוק הפוך, לא רק שהיא לא לבשה שק ואפר, אלא היא זימנה את המן לסעודה, ללמד שהיא שמחה בהשם, היא בוטחת בישועתו, רחוק מישועתי דברי שעגתי. מה הכוונה? מי שמתפלל לריבונו של עולם, אבל לאחר מכן לא מתחזק בביטחון בהשם, הוא רחוק מהישועה, לכן הוא ממשיך עוד ועוד לשאוג. מי שמרגיש שרחוק מישועתי, ממשיך עם דברי שעגתי. האדם שואג עוד ועוד, הישועה לא מגיעה. אלוקי אקרא יומם ולא תענה, גם בלילה לא. אלא אתה קדוש, יושב תהילות ישראל, אתה ריבונו של עולם, מתי אתה מראה שהכל לטובה? כשאנחנו מהללים אותך גם ברעה, יושב תהילות ישראל. כך יעקב אבינו, הוא סבל בימי חייו צרות רעות כל כך, צרת עשיו, צרת לבן, צרת דינה, הוא התחזק באמונה. אלא כעת, שמע שמת יוסף, התאבל יותר מדי. לכן אומר החתם סופר, אם והיה ולא היה מתאבל יותר מדי, גם בניו לא היו לומדים להתאבל יותר מדי. זה הקשר בין סג ואפר של לבש יעקב לסג ואפר של לבש מרדכי, והתיקון לזה על ידי אסתר, שהיא לא רצתה ללבוש סג ואפר, אלא להתחזק באמונה. ושונא מתנות יחיה, הוא לא נשען, לא מרגיל את הנפש שלו לקבל מאנשים, אלא לסמוך על ריבונו של עולם. הוא לא תולה את שמחתו במתנת בשר ודם, אלא בעשייתו שלו ברוחניות, בגשמיות ובתגמול מאת ריבונו של עולם. הוא תלוי בהשם ולא בבני אדם. הוא מתקשר עם בני אדם, אבל תלוי בריבונו של עולם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.